ואנחנו לומדים את ספר בראשית, כדרכנו בקודש, ואנחנו בפרק כ' ג', כ' ד', פרק כ' ד', ואנחנו במשחק, חפש את המלאך, חפש את המלאך. נכון, כזכור בפסוק ז', קראנו, השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי, ומארץ מולדתי ואשר דיבר לי. ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. אם כן, דבר אחד ברור, זה שההנהגה בחוץ לארץ איננה הנהגה ישירה, אלא היא דרך מלאך. אין השכינה שורה בחוץ לארץ, אבל זה לא שהעולם עזוב, אלא ריבונו של עולם את מלאכיו שולח. אז הוא ישלח מלאכו לפניך. אז אנחנו צריכים למצוא בסיפור של לקיחת האישה עבור יצחק, אנחנו צריכים למצוא את המלאך. איפה מסתתר דודו בתמונה? מכירים? איפה השוטר? יש לי תמונות כאלה. אנחנו צריכים גם למצוא פה איפה המלאך. עוד לפי שנעשה את זה, רק להתלמה לגבי האופן שבו יצחק מתחתן. יצחק מתחתן באופן הפוך לגמרי מזה של אברהם. אברהם מתחתן עם קרובת משפחתו, שאימה הוא גדל. כשאברהם אבינו היה בן 10, אז באו לאברהם, אמרו לו, הנה, נולדה לך אחות קטנה או אחיינית קטנה. תשמור עליה, אני הולכת למכולת. ואז אברהם שמע על התינוקת הקטנה, והיה מלדנד אותה, שלא תבכה, לחיף חיתול, נותן בקבוק וכו'. זאת אומרת, אפשר לומר, הוא גדל איתה. אמרו לו יום אחד, זה אשתך גם. בסדר, אני מכיר אותה מזמן. חשוב בחר בה. אצל יצחק אבינו זה בדיוק הפוך. אומנם היא רחוקת משפחתו, אבל הוא לא מכיר אותה בכלל. הוא לא יודע מי זאת. מחליפים בשבילו. זאת אומרת, יש פה מידה של מה שנקרא נפעלות, בעוד שאברהם פועל מתוך פעילות, פעיליות, זה הסגנון של אברהם, של מי שיוזם דברים, פועל דברים גדולים. הכתוב בספר יהושע מכנה אותו בשם האדם הגדול והענקים, האדם ענק. אצל יצחק יש כביכול קבלת הכל. השאלה היא בכלל, נפעלות זה מידה רע. אלא, שזה תלוי, כלפי מה אתה נפעל? אם אתה נפעל כלפי דברים גדולים, אז זה עוד יותר גדול. אז זה המידה של יצחק, כן? מידת הדין.
יותר גדול מאברהם?
זה יכול להיות אפילו יותר גדול מאברהם. יש אפילו רמז בפסוק, ויעל אלוהים מעל אברהם. אלוהים זה מידת הדין. אם כן, בואו נראה עוד פעם איפה המלאך. הבה נקרא את פסוק יוד. כן, הסברתי את זה. הסברתי את זה בפרשות הקודמות. איך מידתו של יצחק עם מידת הדין? זה קשור לנפעלות. איך נפעלות קשורה למידת הדין? פשוט מאוד. אני מקבל עליי את הדין. זאת אומרת, את הדבר כפי שצריך שיהיה. החסד זה מה שמשנה את העולם. אבל אני מקבל את גזירת הבורא שקבע שהדברים הם כפי שהם, אז אני לא צריך לשנות שום דבר. עד כדי כך שאפילו יצחק, אנחנו נראה את זה בהמשך, הנטייה הטבעית שלו זה שלא להתפלל. כי התפילה היא גם התערבות. הוא אדם שלא רוצה להתפלל, ואנחנו נראה גם מדוע. כשנגיע לפרשת תולדות. בעזרת השם יתברך, אמן. פסוק יוד, ויקח העבד. מה קרה? זה הכל? זה הרבה.
אז זה
קצר. ויקר העבד 10 גמלים, אני קורא פסוקיות, 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך, וכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך אל ארם נהריים אל העיר נחור. הערה היסטורית, מה יש לו גמלים? איך זה יכול להיות? הרי אמרו אנשי המדע שהגמל בוית רק מהמאה ה-12 לפני הספירה ואילך. ומה שאנחנו קוראים פה, זמנו של אברהם, זה המאה ה-18 לפני הספירה. אז אם כך, אומרים מבקרי המקרא, יש פה אנכרוניזם בכתוב. המחבר המקראי לא ידע שהתקופה שעליה הוא מספר את סיפורו, הייתה תקופה שבה עוד לא בויית הגמל.
מתי
עכשיו הם אומרים?
לא, מתי הם אומרים שזה
היה במאה ה-12.
12
לפני הספירה, בויית הגמל. כך אומרים אנשי המדע.
איך אפשר להוכיח את זה?
איך אפשר להוכיח? פשוט מאוד. אנחנו לא מצאנו כתובות עתיקות המדברות על הגמל בתור חיה מבויתת לפני המאה ה-12. אם כן, אתה רואה, זה מוכיח שהגמל הרי לא היה מבוית. אז איך יכול להיות שעבד אברהם לוקח איתו 10 מגמלי אבנים? יש בעיה, לא? אני רק אעיר על זה שתי הערות. קודם כל, מעניין מאוד שאין שום כתובת מצרית, שום כתובת מצרית, שמדברת על הגמל. מכל התקופה של מצרים העתיקה. ואנחנו הרי יודעים בוודאות שהיו גמלים במצרים. נמצאו אפילו שלדים של גמלים במצרים העתיקה. אז קודם כל, היעדר של דבר לא אומר שהוא לא קיים. ייתכן אגב שהסימן המצרי שמפרשים אותו כלתאר את החמור, יכול להיות שפירושו גם גמל. אבל יש בעיה אחרת. לפני 20 שנה גילו כתובת באסיה הקטנה, מהמאה ה-18 לפני הספירה. ושם האחד מצווה שם בכתב לתת מנת מספו לגמל.
ממתי זה הפעם?
המאה ה-18 לפני הספירה. ואז נשתנתה דעתם של החוקרים, והם הסכימו שכבר במאה ה-18 הגמל היה מבוית. או? בסדר, אם מצאת הכתובת מהמאה ה-18 לפני הספירה, וכתוב מנת מספו לגמל, זה אומר שבמאה ה-18 לפחות הוא כבר בוית. אז הצלנו את ספר בראשית. ומה היה קורה אם לא היו מוצאים את הכתובת הזאת? למה אני מביא לכם את זה? זה כדי שתדעו מה מידת הרצינות של המחקר ההיסטורי בדברים. בכלל, אצל היסטוריונים יש בעיה. הרי ההיסטוריון פועל על פי מסמכים. אם יש לו, אז הוא יש לו מה לדבר. אין לו, אין לו מה לדבר. לכן יש תקופות שלמות של מאות שנים לפעמים שהן ריקות מכל דיווח היסטורי. מה, לא קרה כלום אז? קרה, רק שההיסטוריון אין לו מסמך. זה, אפשר לראות את זה במחקרים של אגיפטולוגים מפורסמים שאומרים את זה. אני אומר את זה רק כדי שלא תנקף נפשכם מכל מיני אמירות חפוזות הנאמרות על ידי פרופסור לארכיאולוגיה זה או אחר. אז אם כן, אנחנו רואים פה שהגמל בויית. אני עכשיו אוסיף השערה. למה? כי אני רוצה דוקטורט. ההשערה היא שמי שביית את הגמל היה אברהם. נו, איך אני?
גדול.
יש לי הוכחה. הנה, הפעם הראשונה שאתה שומע על גמל מבויית, זה בבית אברהם, מסקנה, וזה במאה ה-18 לפני הספירה. מסקנה, אברהם הוא בזה שביית את הגמל. מה שהיה לו אחר. רשי לא ידע מה זה דוקטורט.
רשי מוכיח שהיו גם גמלים לאחרים.
אני מסכים איתך, אבל הוא... טוב, זה משל הפסוק, כן? גמלי אדונה, משמע שיש גמלים לאחרים. כן, ויקח העבד 10 גמלים, בסדר, אז קודם כל הוא לוקח איתו גמלים, כן? וכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך אל ארם נהריים אל העיר נחור, ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב, לעת צאת השואבות. שאלה קטנה, למה השואבות יוצאות בשעה הזאת?
בשעת ערב?
כי חם ביום. עכשיו, למה הן לא יוצאות בלילה? כי לא רואים. אז הזמן היותר טוב, גם לא רק מסוכן, גם לא רואים. אז הזמן היותר טוב כדי לשאול, זה קצת לפני השקיעה. זה הזמן שהולכים לשאול. בסדר? בסדר? זה נכון, זה הזמן של יצחק אבינו. זה הזמן של תפילת מנחה. העניין ש... ומי הולך לשאול בחברה העתיקה? הבנות. הבנות שואבות. ויאמר, השם אלוהי אדוני אברהם אקרנה... ואתה
אומר שצביעתו שאין מאוחר יותר, שיש שם דברים
ששואבים. נכון. זה לא... יש גם... אבל תסתכל בסיפור של בנות יתרו. זה באמת שואבות. ואז באים הרועים ומגרשים. טוב. ויאמר, השם אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. שימו לב לתוספת המיותרת, יש פה מילה מיותרת, הקרנה לפניי היום. מה הוא רוצה שהיום הדבר יתברר? כמה זמן נשאר לו? חצי שעה בערך, לא הרבה, נגיד 40 דקות. זה הזמן, כאילו הוא בתפילה שלו הוא גם מגביל בזמן את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר אני רוצה היום, בדקות שנשארו עד סוף היום אני רוצה כבר ביום.
אתה יכול להיות גם היום.
הנה אנוכי ניצב על עין המים. אגב, זה מסביר פה משהו מעניין. תסתכלו בפסוק י"ח. ותאמר שתי אדוני ותמהר, ותורד כדה על ידה ותשקהו, ותחל השקותו ותאמר גם לגבי לך אישה ותמכו לשתות ותמהר, ותיאר כדה אל השוקת ותערוס. היא ממהרת. למה היא ממהרת? כי הקדוש ברוך הוא שומע לתפילתו שעוד היום זה יתברר, אין הרבה זמן עד השקיעה, לכן ותמהר. טוב, בואו נחזור לפסוק י"ג. הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים, והיה הנערה אשר אומר אליה עתינה חבדך ואשתה והמרה שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה ידע כי עשית חסד עם אדוני. למה זה מתאים? כלומר, למה זאת שתאמר אשתה וגם לגמליך אשקה היא מתאימה ליצחק דחה?
דומה למשהו
רב
בית שלנו, כי יש את חסד.
יש לה מידת חסד. יצחק יש לו מידת הדין. אז הוא צריך איזון. לכן דווקא עבד אברהם הלך לחפש מישהי שיש לה המידה ההופכית ליצחק. ולכן זה חסד עם אברהם, לא חסד עם יצחק. כי אברהם רוצה שהחסד יישמר בבית. הבן שלו הוא צדיק אמנם, אבל צדיק עם כישרון הופכי לכישרון שלו, כישרון של מידת הדין. אז צריך לעשות חסד עם אברהם, שלא יכלה החסד מביתו.
למה יצחק לא היה עושה דבר כזה?
יצחק היה עושה את זה כי זה הדין. הוא צריך לעשות את זה.
איך הוא יכול לדעת אם הוא עושה את זה מצד הדין או עושה את זה מצד החסד?
כי אף אחד לא חייב אותה. טוב, אז לכן הוא מחפש. אותה הוכחת לעבדך ליצחק, כי מתאימה עבד ליצחק, ובידע כי עשתה חסד עם אדוני, דיינו אברהם. פשוט, כלומר, אתם רואים שהרעיון פה של הנישואין במשפחה הזאת זה איך בסוף לאחד את המידות. נושא שכל הזמן חוזר בכל אור ספר בראשית. איך מאחדים את המידות. והיהו, תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת אשר יולדה לבטואל במדקה, אשת נחור, אחי אברהם, וחדדה על שכמה, והנערת בת מראה מאוד, וקילה ואיש לא ידעה, ותרד העינה ותמלא חדדה ותעל. למה מספרים לנו שהיא יפה? זה צריך לשאול את יצחק. יצחק צריך להתעניין אם היא יפה או לא. למה הקורא צריך לדעת שהיא יפה? אנחנו לא צריכים להתחתן איתה. היא אמא שלנו.
מידות טובות, לא?
יפה. זאת אומרת, הכתוב מספר על הצדיקים שהם יפים או יפות, כדי שנדע שהם היו צדיקים באמת.
השקר אחר מהם להיות.
כן, בוודאי. זאת אומרת, מה זה היופי? זה ההבל שיוצא מן הפנים. כן? זאת אומרת, זה כמו שההבל יוצא מן הסיר. אין הבל, הסיר הוא חם, ויש בו מאכל חם. הוא צריך שיהיה חם כדי שיהיה טעים. אבל יש גם חום שיוצא מן הסיר. החום הזה הוא הבל, מיותר לגמרי. הוא התוצאה. בכלל, זה הגדרה פה של היופי. היופי זה משהו, תוצאה של משהו. למשל, גם באומנות. האומנות היא הביטוי האחרון של מצב התרבות באותם הימים. כלומר, מה שאתה זה מה שמתבטא בחיצוניות. זה אחת הסיבות, אגב, שאין אומנות ישראלית. טוב, אבל מה קרה? זאת אומרת שאצל הצדיקים, במצב נורמלי של העולם, יש התאמה בין הפנים לבין החוץ.
לא תהיה?
מה?
אמנות
יהיה?
אמרתי שאתה. אתה יודע
למה
אמנות ישראלית? בגלל שהחברה שעוסקת באמנות היא ריקה. אז מה יש לה לבטא? את ריקותה. זה מה שיש לה לומר. זה מצד האמנות הפלסטית, אני מתכוון. מצד האמנות השירית, זה משהו אחר. כלומר, השירה הישראלית, אם כי, אמר את האמת, זה הכל יבוא מצרפת. נאומי שמר, כן, עברה כמה שנים בצרפת, כדי לקבל את ההשפעה. מה?
הלוואי שזה ממשיך, אבל זה נגמר, היום מה אתה מקבל?
טוב, בסדר, לא ניכנס שם לניתוח. אנחנו נעשה פה ערב על דיון על מצבה של התרבות הישראלית. כן. נאמר ככה, יש משהו דומה. בפילוסופיה היוונית אומרים, יפה אם כן אמת. כן? קלוס כגתון. יש מזה משהו. זה לא לגמרי מופתן. איך אנחנו אומרים? אמת, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן והוא וחביב ונחמד ויפה. זאת אומרת, יש וב, יש ובים. אז תמיד הבדיחה אומרת שאמת ויפה זה שתי קצוות. או אמת או יפה. אבל יש ובים. כלומר, זה אמת ויציב, אמת ונכון, אמת וקיים. זאת אומרת, מאחר, זה אמת, אז זה גם יפה. במצב עליון, הכוונה. כן, גם הרב קוק אומר באורות הקודש, שבהכרות עליונות מאוד, אם הדבר איננו נעים, הוא גם לא אמת. זאת אומרת, כל הכרת האלוהות, כל הכרת אלוהות, שאיננה ממלאת את הנפש נועם, זה סימן שהיא לא נכונה. זה הגדרה חריפה מאוד.
תגיד את זה לכמה חזנים שיש היום.
יש לך מחזנים. עכשיו,
מה?
עזוב, לא. חן בכלל לא מוזכר. מה זה חן? איזה סוג של שקר? מה זה שקר? זאת אומרת, החן זה אני מתייחס אל הדבר כאילו הוא יפה, אף על פי שאינו יפה. כלומר, חן ויופי זה בדיוק הפוך חן מהשני. ההגדרה של היופי זה ההבל, אבל ההגדרה של החן זה השקר. זאת אומרת, זה באמת לא יפה, אבל סובייקטיבית זה יפה. כלומר, אני מתייחס לזה כאילו שזה יפה. מה שהחז"ל אומרים בגמרא במסכת מגילה, שאסתר המלכה הייתה מכוערת. איך יודעים? שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן. אבל חז"ל אומרים במסכת מגילה שאסתר ירקרוקת הייתה. מה זה ירקרוקת? חיוורת.
כזאת.
אלא שחוט של חסד משוך על פניה. שנאמר, ותהיה אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. זאת אומרת, אף על פי שהיא לא יפה, אבל היא מצאה חן. זה כאילו. בסדר.
אז מה, יש פעמים שהחיצוניות לא תואמת לפנימיות?
אז זאת, מתי החיצוניות לא תואמת לפנימיות? זה מאז החורבן. מאז חורבן בית המקדש, אין קורלציה בין היופי לבין הצדק. יכול להיות שאדם הוא רשע מבפנים והוא יפה מאוד מבחוץ, או להפך, או שהוא צדיק ונכון. אבל זה דבר שבמצב המקורי של העולם לא היה צריך להיות, לא היה. לכן, כל פעם שמדובר על צדיקים עליונים, הכתוב מספר לנו גם שהם היו יפים. כדי שנדע שהם היו צדיקים באמת.
זה מתחיל היוונות, לא?
כן, היוונות היא כבר הופיעה בתקופה שנסתלקה שכינה. אחרי חורבן בית ראשון. ואז היה צריך לבחור או בפנים או בחוץ. אז היווניות בחרה בחוץ. או? כבר יופי ולא אמת.
מתי?
מאז חורבן בית ראשון, מאז שנסתלקה שכינה מן העולם. אז נולדה האסתטיקה. כן, אז אתה צריך לבחור או באתיקה או באסתטיקה. צריך להיות או פנים או חוץ. היה כבר בסיס לדבר הזה בימי קדם אצל למך, למדנו, כן? ויקח למך שתי נשים. שם אחת עדה, שם השני צילה. למה הוא צריך שתי נשים? אחת כדי ללדת, כמו שעוברים החיים, ואחת כדי שהיא תהיה יפה. כלומר, או חיים, או חוץ. או אין התאמה. כן.
זה לא מידתו של יפת? לחיצוניות?
כן. לכן הוא צריך לשכון בעולי שם. טוב. אז והנערה טובת מראה מאוד, ותולה ואיש לא ידעה, ותרד העינה, ותמלא חדה, ותעל, וירוץ העבד לקראתה, ויומן. אגב, לגבי היופי, מצאנו, הגמרא אומרת ש... יש תלמידי חכמים מכוערים. אז אתה אומר למה? כי זה כמו יין שצריך לשמור אותו בכלי חרס. אם נשמור אותו בכלי זהב הוא יחמיץ. כלי חרס הוא נשמר טוב. שואלת, לכן, שואלת, ולכן זה שהחכמים הם מכוערים, זה טוב, כי ככה החוכמה נשארת. ואת הגמרא, אז אם ככה, מצאנו תלמידי חכמים יחיד. ואז יונה, אם הם היו מכוערים, היו חכמים יותר. כן, זה רבי יהושע בן חנניה שאמר את זה. הוא היה מכוער. שהבת של הקיסר אמרה לו, שהבת של הקיסר אמרה לו, אי, חוכמה מפוארה בכלי מכוער, איך זה יכול להיות? אז הוא אמר לה, זה כמו כדי היד.
יש
כבר
סטיגמה של
הבלונדיניות? אני לא יודע. רגע, רגע, רגע. אז עכשיו, לעומת זה, רבי יוחנן, כן? הוא היה יפה. כן, למה רבי יוחנן היה יפה? למה, מאיפה זה בא?
שארית
של ירושלים. כלומר, בימי בית שני עדיין, בני ישראל היו יפים ביותר, ורבי יוחנן היה העדות האחרונה של הטיפוס הזה. וכאשר הוא מת, זה נגמר. ואז נכנסו לגלות.
זה... איזה סיפור של קרקפילו של המערב שהם לוקחים את...
קרקפילו זה שם עם רבי ישמעאל כהן גדול. כן, נכון.
מה ההתייחסות של הדור שיכול להיות אפילו לא שיש לו? מה ההתייחסות לדור, מצד הדור שיכול להיות אפילו לא להיות?
מה אתה מבין?
אתה מתכוון למשל אולי בסוף תקופה של רבי יוחנן, אז אולי גם נגיד אין כבר שכינה, עוד יש שכינה, עוד רואים אפילו.
כן, אז זה החורבן, זה החורבן. כן, כן. לכן כתוב שרבי אלעזר בכה על היופי של רבי יוחנן. כן, זהו. כך מסביר מה עכשיו שם. שכאשר רבי יוחנן מת, אז הגלות באמת התחילה. כי היופי הסתדר.
מתאים גם לנאציזם קצת. שאמרו שהיהודים לא יפים,
נכון, נכון. זו הקריקטורות האנטי-יהודיות בדר שטירמר וכו'. ודבר מפתיע זה הצבא. הצבר הישראלי חזר להיות יפה, למה? כי חוזרת השכינה. טוב, וירוץ העבד לקראתה, פסוק י' ז' ויומר, הגמיעי נינה, מעט מים מקדך. את אומר שתי, אדוני. ותמהר, ותורת קדה על ידיו, ותשקרו, ותכה להשפותו, ותומר. גם לגמליך יש אב, אני כאילו לשתות. ותמהר, ותאר קדה אל השוקת, ותרץ עוד אל הבאר, ותשאר בכל גמליו. עכשיו, במשחק של הנוד לא מצאנו את המלאך. חפש את המלאך. בינתיים אנחנו לא רואים אותו. אבל בינתיים האדם היחיד שאנחנו מוצאים פה, מלבד רבקה, זה האבן. נכון?
זה לא התנהגות קצת לא נורמלית. לעשות דבר כזה, אני אומר, בא לך, אני חושב על סיטואציה כזאת, זה קצת התנהגות כאילו לא טיפית. בן אדם מבקש ממך ואתה...
יש פה כמה דברים. או שיש לה רוח הקודש, וזה סביר. או שיש פה משהו אחר, שהחברה שבה היא נמצאת היא מושחתת, ואז היא חוששת שיבולה לאיש. נכון? כן, ברור. גם יש פה רמזים לשחיתות של החברה שבה היא נמצאת. כן, בפסוק תזאי. הכתוב אומר שם, תדע, זה לא סתם. זה גם רשי שמסביר את זה. איך שהחברה הזאת התנהגה. ולכן היא רואה אדם עייף, עם גמלים... שמתים לשתות, הם חלשים ואפשר לגנוב אותם, אז אולי היא רוצה להציל אותו. גם זה יכול להיות. והאיש משתעל. מי זה האיש? זה המלאך. הנה, מצאנו אותו. עכשיו אנחנו נראה פה איך שהכתוב משחק פה על שני המישורים.
למה זה המלאך?
עד עכשיו היה לנו האבן. מה קרה? מה? זה ברור שלא. אנחנו נוכיח את זה. אנחנו נוכיח ממשך הפסוקים. אבל כתוב, האיש גבריאל, נכון? מקום מקום ש... המלאכים הקרובים אל בני אדם נקראים אישים בתנ"ך. עליכם אישים אקרא, וקולי אל בני אדם.
אז תגיד שאליעזר מתממש הבקשה שלו, אז הוא נהיה מבחינת מלאך, שהוא מתענה לרמה שבו...
בוא נבדוק.
איש.
אני מציע שנבדוק. משתעל. מה פירוש משתעל? יכול להיות משתעל, הכוונה ממתין. של שהייה. אבל יותר פשוט משל השתוממות. הוא מבסוט.
מתלהב.
מתלהב. כן? מחריש. לדעת, היצליח השם דרכו אם לא.
יש לו ספק?
הוא רוצה לראות את זה, זה הכבוד. והיהי, כאשר חילו הגמלים לשתות, וכאן ההוכחה שאין לו ספק. אבל בוא תראה, זה פסוק כבד. הראיה שאין לו ספק. והיהי, כאשר כילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם, ויומר בתמיעת. עכשיו, אני, כשאני קורא את הדבר הזה, אני אומר לעצמי שהוא במחילה מכבודו, לגמרי, קוקו. הוא עוד לא יודע אם היא באמת מהמשפחה של אברהם. אולי היא סתם שפחה. אולי הרבה בעיות יכולות להיות אצל הבחורה הזאת. בעצם ההתנהגות שלה כך מוזר, אבל יש לה בעיה פסיכיאטרית. כן, מוזר. אז איך הוא נותן לה שני צמידים על ידי 10 זהב? ובעצם הוא נתן לה קידושין. או לא יודע אם קידושין, נתן לה מתנות לקראת החתונה, משהו כזה. סביב לא נתקור מזו. הוא לא מכיר, הוא לא יודע מי זה. בתמיעת. תודה. הגידי נא לי, היש בית אביך מקום לנו לדין. עכשיו, הסיפור קצת הוחלף כשהעבד סיפר את הסיפור. תסתכלו בבקשה בפסוק ממזיים. כשהעבד מספר מה שקרה לו. וישאל אותה, ואומר, בתמיעת, ותומר בת ביתואל בן נחור, אשר ילדה לו מלכה. ועשים הנזם על הפה והצמידים על ידיהם. אבל איפה מה? מה קרה? אז רשי אומר, שינה הסדר. שערי הוא תחילה נתן, ואחר כך שאל. אלא שלא יתפסו בדברה ויאמרו, האח נתת לה, ועדיין אינך יודע מי. בסדר, אז הם לא יכולים לתפוס אותו. אבל אנחנו כן יודעים את האמת, אז אנחנו תופסים אותו עכשיו. מה? גני? גני יודע, אבל היא לא תפתח את הפה. כן, וילדה בחברה הזאת לא מדבר. כן. אבל יש פה איזה בעיה, זאת אומרת שהכתוב מספר לנו שהוא שינה. אלא זה בכלל אותו אדם. האיש, הוא יודע את האמת. אז הוא כבר שם את הצמידים, אחר כך הוא שואל אותה. אבל העבד הוא לא יודע. אז הוא קודם כל שואל אותה, ואחרי זה שם את הצמידים. כלומר, הסיפור מתרחש בשני מישורים בבת אחת. במישור האידאי, איפה שהיה מלאכי, ובמישור המציאותי, איפה שהיה עבד. השאלה היא, האם העבד מודע למה שקורה, או לא מודע למה שקורה? זה ברור שהוא לא מודע, אנחנו נוכיח את זה, כן.
לא הבנתי, היו שני אנשים שם, אדם אחד ששם...
היה האיש והיה העבד. האיש זה מלאך, וזה רוחני, כן? זה לא משהו שאתה יכול לראות בעיניים, זה לא פיזי. ויש שם העבד, העבד זה בן אדם כמוני כמוך, תדלך לו בעולם הזה.
רבקה אפילו ידעה, זאת אומרת, רבקה אפילו ידעה עוד לפני
שהעבד
עצמו הגיע אליה.
רבקה היא באישיות רוחנית בלתי רגילה. אנחנו נראה את זה.
מה בעצם הכוונה
כשהוא נקרא מלאך שם צמידים? הוא לא שם צמידים פיזיים, כן?
זה בעצם כן. איך אפשר להגיד את זה?
מה?
איך אתה יכול להבין? אם התורה משתמשת במושג שהאיש שם צמידים על ידיה.
נכון.
אז היא רוצה להגיד לנו משהו, מה אנחנו צריכים להבין את זה?
אני רוצה להגיד לנו שבמקביל לפעולה הנגלית בגלות, יש פעולה מלאכית שמתלווה. יש השגחה פרטית שנכנסת לתוך מעמקי הגולה, גם במקום שלכאורה השגחה לא יכולה לפעול. או לא פועל.
בעצם הסיבה
של... כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרך אחר.
בעצם הסיבה שזה כתוב הפוך בסיפור, זה רק לדבר.
נכון. עכשיו,
זה
אידאה
של
העבד? לא, זה אולי השליח של אברהם או משהו כזה. בואו תראו. תסתכלו בבקשה, פסוק כף ג' ויאמר בתמיעת, תגיד לי נעלי, יש בדרך מקום לנו לדין, ותאמר אליו, כלומר, היא מדברת עם מי עכשיו?
עם
המלאך, ברור. ותאמר אליו, בת ביתו אל אנוכי בן מלכה של ילדה לנחור, ותאמר אליו, גם תבן, היא לא כתוב אל העבד, נכון? וגם תבן גם יספור רב עמנו גם מקום ללון, וייקוד האיש וישתחו לכם. ואומר ברוך השם אלוהי אדוני אברהם אשר לא עזב חזור על דוי מאדוני אנוכי בדרך נחני השם ותאחי אדוני. מי אומר את זה? העבד. פסוק הזית דאר, מי קורא אדוני? מי שיש לו אדון, אז הוא עבד. ותרוץ הנערה, ותגד לבית אביה כדברים האלה, ולרבקה אחו שמו לבן, וירוץ לבן אל?
אל האיש.
אל האיש. החוצה אל העין. זאת אומרת, גם לבן הוא אדם גדול. יש מדרשים שאומרים שלבן נביא היה. שאלה איזה דרגת נבואה, אבל על לבנים יש לו תפיסה רוחנית. והיא קירות את הנזם, את הצביבים, על ידי אחותו, ושומעו את דברי רבקה, אחותו למור, כל דיבר אליי האיש, ויבוא אל האיש, והנה עומד על הגמלים על העין. ויאמר בו ברוך השם, למה אתה מבחוז, אנכי פיניתי הבית, במקום לגמלים, ויבוא האיש הביתה, ויתצח הגמלים, ויתן תבן ומספור לגמלים, ומאים ללחוץ רגליו, ורגיע אנשים אשר איתו, ויושם לפניו לאכול, ואומר לו, אוכל, אם דיברתי דבריי, ויאמר לו. עכשיו, פסוק למדלת, סוויץ', ויאמר, עבד אברהם סוף סוף הוא אומר מי הוא, אז הוא עד, והשם ברך את הדנים מאוד והגדל, מה?
בקיצור
המדלת משתמע שהאיש
נותן תמל לספול הגמלים.
כן, כן,
יכול
לתת. זה נשמע קצת כמו עבודה חדרת. לא, לא, בסדר. עכשיו, תסתכל.
רגע,
רגע, רגע, אני רואה שצריך להגיד את הדברים כדי שלא יהיה פה, כדי שלא נשאר פה בספר.
איך הוא התחיל החלום?
רגע, 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 אין פה דבר. בבקשה. תסתכלו בבקשה בפסוק סמך א', לא, אפילו לכם, פסוק נון ח', פסוק נון ח', ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, התלכי עם האיש הזה, ואת אומרת, אלא? ואיש הלכו את רבקה אחותם ונקנה ואת עבד אברהם ואת אנשה ויברכו את רבקה ואמרו לה אחותינו עד האי ואיפה רבה ויעזרי את הרשומת, פסוק סמך א', אני חושב הוא המחפריע כאן. ותקום רבקה בנערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש. הן נמשכות אחריו. ויקח העבד את רבקה וילך. הוא חושב שהוא לוקח אותה. כשהיא הולכת אחרי האיש. הוא לגמרי באוט. הוא חושב שהוא מנהל את העניינים. הוא חושב שהוא לוקח את רבקה. אבל היא הולכת אחרי האיש. מובן? למה זה הזוי?
הוא חושב ככה שבאחרה
ודאי, ודאי, הנה אתה רוצה לראות הוכחה פסוק סמך ד' ותישא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותיפול מעל הגמל ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה? כן, הוא נראה כמו מלאך ההולך בשדה לקראתנו ויאמר העבד, הוא אדוני ותיקח עצה ותתכס אז בוא, זה ברור, הרי אברהם מפתיע, הוא ישלח מלאכו לפניך, אז זה חייב להיות באיזשהו מקום, לא? אז זה כתוב. מה? לא חדש. כשאתה גידו, זה המצאה שלי, אז אני ארציא את הג'וקר. זה השלה אומר את זה. השלה אומר, זה בסדר. מה? לא. אבל לא מסתכלים אם זה נכון או לא נכון בטל. השלה אמר, זה בסדר.
אז אלא אני רואה אותו כאיש, והוא לא רואה את עצמו כאיש. זה לא
שאלה. טוב. בואו נמחיר פסוק למדו ותל את שרה פסוק למדו ואשר בירך את אדוני מאוד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וחסר וזהב ועבדים ושפחות ומנים וחמורי ותל את שרה אשת אדוני בן לאדוני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו וישביעני אדוני לאמור לא תיקח אישה לבני בנות הכנעני אשר אנוכי יושב בארצו אם לא אל בית אבי תלב למשפחתי ולקחת אישה לבני, ואומר אל אדוני, אולי לא תלך אישה אחריי, ואומר אליי, השם אשר תלכתי לפניו, ישלח מלאכו איתך ויצלח דרכך, ולקחת אישה לבני, משפחתי ומתלבי. טוב, בלי להיכנס לכל הפרטים, רואים שמה שיש פה שינויים משמעותיים שעושה העבד בין מה שהוא שמע מאברהם לבין מה שהוא מספר. יש שינויים מאוד מאוד בולטים. יש פה אשמתה של כל הדברים המבטאים את מעלתה של ארץ ישראל לפני חוץ לארץ. למשל, הוא אומר, פסוק למדזן, לא תיקר אישה לבני וזאת הכלני אשר אנוכי יושב בארצו. כן, אברהם אמר בקרבו, לא אמר בארצו. כי הארץ היא לא של הכנעני, היא של אברהם. וכאן בדיווח, כאילו שאברהם איננו בארצו, אלא הוא בארץ של הכנעני. נכון? וגם כתוב, אם לא אל בית אבי תלך ולמשפחתי ולקחת אישה לבני, אז זה כתוב משם. כבר משם כמנה, כי ברור שהיא תבוא לארץ. את זה הוא עוד לא אומר. ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריי, מה אמר אברהם? אל הארץ הזאת. הוא זה הושמת, אל הארץ הזאת. ואומר אליי, השם שהלכתי לפניו. לא כך הוא כתב. השם אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי, לזרעך אתן את הארץ הזאת. הוא ישלח מלאכו לפניך. כל זה, אתם רואים שהמלאך משמיט. יש פוליטיקה. ויצא לגר ולקחת אישה לבני, משפחתי מבית אבי, עשי נקי מלאכי, תבוא משפחתי, ואם לא ייתנו לה, והיית נקי מלאכי.
ובאמת למה השמטה?
כי הוא לא רוצה להרגיז אותה.
מלאך.
לא, העבד, פה זה העבד.
פוליטיק ביקורת.
זה
מה שאנחנו עושים היום לעומת העולם, לא?
משהו כזה. זה לא עניין. למשל, כשמשה... מה?
יש מחיר לזה?
לא, לא, לא. למה כאשר משה נשלח אל בני ישראל? משהו מסביר להם? מה אומר להם? למה נשלחתי אליכם? בשביל מה? בשביל להוציא אתכם ממצרים ולהביא אתכם אל ארץ ישראל, נכון? זה מה שמשה מוכר לעם, נכון? אני באתי להוציא אתכם מפה, להביא אתכם לארץ. כשהוא מדבר עם פרעה, מה הוא אומר? אני נשלחתי בשביל שילכו לעבוד את השם במדבר שלושה ימים. כן? יש לו הסבר דתי. לבני ישראל הוא נותן הסבר לאומי, לפרעה הוא נותן הסבר דתי.
יש מקום להציג דברים באופן שונה.
ודאי, זה בלוף. בלוף קדוש. כן.
למה ראיתי שלמשל לגבי ארץ ישראל, הסברה הכי טובה לגויים זה דווקא להגיד להם שזה מאלוהים וזהו.
זה אחרי שאתה מגיע.
אחרי ש?
אחרי שאתה מגיע אתה אומר את זה. לפני שאתה יוצא אתה לא אומר את זה. זאת אומרת, כשאתה רוצה איזה הסבר, מדוע אתה רוצה לצאת מן הגלות, אתה נותן הסבר דתי. תגיד, זה מצווה דתית. יש לנו מצווה לעלות לארץ, לארץ הקודש, לקברי אבותינו. בסדר? אחר כך, כשאתה כבר בארצך, אתה אומר, הנה, זה... השם נתן לנו את הארץ. אז מה שהוא אומר כאן, אז תנקים... לכן הוא משמיט את כל הדברים האלה. אז תנקים מעלתי, כתבו נשפחתי, ולא יתנו לה, והיית נקי מעלתי. הוא לא אומר, לפני על ימין ועל סמון. עכשיו, עוד פעם ספרו את פסוק למתת. ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריו. נכון? אולי. איך כתוב אולי? א', למד, י'. אז אפשר לקרוא גם אליי. אליי. רש"י אומר באמת, אליי כתיב, בת הייתה לו לאליעזר, והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו לעשיו ביתו. אמר לו אברהם בני, ברוך, ברוך, ואתה ארור. ארור כנעם. ונערור מתדבק וברוך. אי אפשר. עכשיו יש פה בעיה, כי כשאנחנו רואים את דברי העבד אל אברהם, הוא לא אומר אולי בצורה הזאת, הוא אומר אחרת. פסוק ה. ה. ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריו. עכשיו, אולי כתוב מלא. פסוק ה. אם לא תפויין אחרת. ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי לארץ הזאת. נכון? כתוב אולי. לבב, מלא. אז מה קרה פה? כלומר, אומר העבד, יש פה, אולי לא תבוא, אבל הוא לא אומר אליי. כלומר, פה לא כתוב באופן שאפשר לקרוא אליי.
למה?
בגלל שכאן הוא ארור. אז ברור שהוא לא יצטרף לברור.
למה
כאן הוא
ארור?
כי שוב, אף אחד לא ביטל לו את הכללה הזאת. אבל מה אמר לו לבן? תסתכלו בפסוק... כן.
הוא בירך אותו.
כן, מה הוא אומר לו? פסוק למד א', ויאמר בו ברוך השם. אז הוא בירך אותו. אז הוא הוציא אותו.
זה
עוד פעם. עכשיו, אם כן, פה הוציא אותו מכללתו. לכן הוא מרגיש שנאמר משהו, שמוציא אותו מהכללה, לא משנה אם זה לא אולי, ולכן הוא אומר, עכשיו, יש הווה אמינא שכן אדבק לאברהם. כן.
אז המשימה שלו עכשיו הוא לא יבצע את הרצון טוב ביותר, אם הוא חושב שיש אפשרות.
יש לו משהו בתת מודע, כן, כן, כן. פסוק מבית, ואבוא היום אל העין ואומר, השם אלוהי אדוני אברהם, אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנוכי הולך עליה, הנה אנוכי מוצב עליהן המים, והיה על מה יוצאת לשאוב. אמרתי אליה, שקיני נא מים מקדר, ואמרה אליי, גם אתה שתה גם מגליך אשאב, יהיה לפי אשר הוכיח השם לבין אדוני, אני תראה מחלה לדבר את ביבי, והנה רבקה יוצא מחדל שכמה, ותרד העין ותשאב, ותאמר אליה, ואמר אליה, שקיני נא, ותמהר, ותורד קדם מעליה, ותאמר שתה, וגם מגליך אשכבה אשת, וגם הגמלים השקעת, וישאל אותה, ואומר, ותמיעת ותאמר, ותתועל בן נחור, אשר דלו מלכה, ותשמאל ידים על הפה, ותשמאל ידיה, ויקוב אשתך בית השם, ואברך את השם, אלו אדוני אברהם, אשר איתך אני בדרך אבת לקחת את בת אחי אדוני לבנו. שאלה קטנה. זה ארוך, לא? כבד, כזה. בשביל מה? תגיד, ואז הוא סיפר להם את הכל. לא. מיותר לגמרי כל הסיפור הזה. אלא מה הוא חזל? שהתורה מחבבת את דברי אליעזר עבד אברהם. למה? משום שיפה שיחתם של עבדי אבות מתורתן של בנים. מה זה שיחה? זה ההפך מתורה, נכון? איך אומרת המשנה? כל העוסק בדברי תורה ופורש לדברי שיחה, מאכילין אותו גחלי רטנים, שנאמר, הכותפים הלוח על שיח, ושורש רטנים לחמם. נכון? מה? הרוטן זה עץ. זה עץ שגדל בנגב, והגחלים שלו נשארים חמים הרבה זמן. הם חמים מאוד. אז כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה, מאכילין אותו גחלי רטנים. שנאמר, הכותפים מלוח על שיח, ושורש רטנים לחמם. עכשיו, אם כן שיחה, זה ביטוי לדבר זול. לעיניך מוחזל, אל תרבי שיחה עם האישה. למה תרבי שיחה? אז מה אני כן ארבה איתה? דיבור. דברים חשובים. דברי תורה, דברי חוכמה, דברים שיש להם ערך. על זה אני אדבר עם האישה. אבל שיחה, אל תרבה. עדיף שהרוב יהיה דברים רציניים ולא שטויות. אז למה לא אמרו שלא תהיה שיחה בכלל? רק דברים רציניים. כי בלי קצת שטויות, אין אהבה. כלומר, זה הרבי שמעון רפאלי שאומר. חייבים שיהיו גם שטויות בשיח בין האיש לאישה. חייב להיות, כי אם לא, אז אין אהבה. לכן, אל תרבה שיחה. כי דווקא שם, כיוון שאתה מחויב שתהיה שיחה, אז היה מקום לחשוב שגם תרבה שיחה. לכן, פה הזהירו אותך, אל תרבה שיחה, ולכן באשתו אמרו. כן, אבל זה מה שהמשנה אומרת, באשתו אמרו. ההלכה הזאת במקורה נאמרה על אשתו. שאיתה צריך דווקא דברים רוצים, כאלה חומר בשלך. אז אם כן, השיחה זה דבר הזול. כאן אומרים, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. עכשיו, אם שיחתן של עבדי אבות היא יפה, גם שיחתן של אבות היא יפה, נכון? לא רק של עבדי אבות, אלא גם אבות עצמן.
כן, אבל לא מובן, אבל בחור עבדי אבות, זה לא
נעשה, אבל לא מובן, ויש את חברות. שלא תגיד שטויות, ויש את חברך.
כן, אבל למה מעט?
לא, זה בחור בכלל.
בכלל,
כן. עכשיו, תסתכלו, למשל, לפסוק סמך ג' באותו פרק, כן? אני עוד לא אמרתי למה. סמך ג' ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות הערב. מה זה לסוח? אז אנחנו הלכנו לפלל מנחה. יצחק אבינו תיקן תפילת מנחה שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. מה זה לפנות ערב? בשביל מנחה. זה הזמן שהוא הולך לסוח. לסוח בשביל שיחה. אז למה הוא כתוב, ויצא יצחק להתפלל בשדה? תגיד להתפלל, מה זה לסוח? זאת אומרת שהתפילה שלו זה כמו שיחה. זאת אומרת, בכלל זה שם זה מטיול, לסוח זה פשוט טיול. אולי בסוח קצת ככה לנפש, היה חם כל היום, לקראת ערב השרב נופל, קצת אוויר צח, הוא יוצא אל השדה.
כשהוא מתפלל זה עוד יותר, אם יש דבר כזה?
אז אותו דבר, הטיול שלו זה תפילה. זאת אומרת, אין שום הבדל אצלו בין החיים לבין חיי הקודש. זה לא שיש לו זמני קודש, הוא לא אדם דתי. יצחק איננו אדם דתי, הוא אדם ש... חי את החיים. והחיים האלה רבועים קודש. אז זה בעצם המדרגה של העבוד. יוצא לפי זה, שזה יותר טוב מתורה. כי בתורה יש מידה מסוימת של כפייה על החיים. התורה לעומת החיים. וזה מבואר בספר קהלת רבה. מה כתוב בקהלת רבה? בעולם הזה תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. אז יש תורה ויש חיים. אז בגלל המדרגה הנמוכה של הבנים היה צריך לתת להם תורה. אבל האבות לא היו זקוקים לזה, כי הם היו במדרגה שהם יכולים לקבל חיים, אז בשביל מה לקבל תורה? אבל יוצא לפי זה שכל התורה שלנו זה איזה מין השלכות, איזה מין נגזרות של השיחה של האבות. בסדר? ואתם רואים פה כל האווירה הזאת, סך הכל היא אווירה פסטורלית. מה אתה מדבר? הייתי היום בבאר, ביקשתי מים, אתה גם לגמלים, היה נחמד. אתה רוצה לראות, מה? גם התפילה הזאת. אבל לא תורה ולא תפילה. אצל האבות, אין לא תורה ולא תפילה במובן הרגיל. אלא יש. תורה ותפילה מאוחדים עם עצם החיים. לכן כשיצחק הולך להסתובב בשדה, זה לא משהו אחר מאשר התפילה שלו.
בניגוד
להיום, אתה צריך, או, גם לי נגמור עם התפילה. גם האדם אוהב את התפילה. אבל כשאני אוהב את התפילה, ואני כל כולי בלא כוונה, ושופך את נפשי וכו', זה משהו אחר מאשר חיי החולין. יש קודש ויש חול. כן, מה אתה אומר?
כשמדבר על יעקב שיושב באוהלים, זה בריחה מהחיים האלה?
מה פתאום?
כשיושב אצל שם ועבר.
תגיד לי, מה זה יושב באוהלים?
באמת. או אצל שם ועבר.
באמת. יושב באוהלים, הכוונה שהוא רואה את צאן.
אצל שם ועבר?
זה אותו דבר. כי אצל יעקב אבינו, לשבת אוהלים זה ללמוד תורה. זה לא המדרגה שלו. אז לכן, כשחזל רוצים להסביר מה הוא עשה באוהלים, הוא הלך לישיבה. זה הכוונה. אז זה לא שלא היו זמנים, שבכל לימוד, תיאורטי, ייתכן שהוא הלך לשם ועבר ללמוד. אבל זה לא מתואר בתור, הוא ישב בבית המדרש. לא? אלא זאת עמדה כזאת. מי שיושב אוהלים, אצלו נמצאת החוכמה. זה הכוונה. זה לא המדרגה של עזמו. היום אתה הולך לראות צון, אתה לא לומד תורה. זה או זה או זה. זה כמו שלמשל כתוב במגילת רות. מספרים לנו את תולדות חייו של גדול הדור. גדול הדור בימי רות המואביה, מי זה היה? בועז, נכון? כתוב, ויבוא בועז מן השדה, לפנות, לא, מה כתוב שם בדיוק? יש פה תנך, נכון?
יש פה תנך.
תודה. ויוכל בועז, מספרים לך על גדול הדור, מה הוא עושה? ויוכל בועז וישת ויטב ליבו. זאת אומרת, הוא המחסות אכל ושתה ויטב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הערמה. מה זה הערמה? החיתים. יש לו המון כסף, זה הסיורים עליו. יש לו הרבה מאוד כסף, צריך לשמור על הכסף. לכן הוא הולך לישון בלילה ליד הערמה. בסדר? זה מה שמספרים לך על הגדול הזה. שהוא אכל והוא שתה והוא היה לו לב טוב והוא הלך לישון ליד הכסף. לא, זה מקובל, בזמן הקציר, בזמן הקציר, אז בעלי השדה ישנים בשדה, ידוע, ישנים בשדה כדי לשמור על הערב.
אולי
יכול
לחזור,
אולי השלטון
הפלישתי.
מה זה קשור לשלטון הפלישתי?
זה מה שכתוב
ברש"י. כן, יכול להיות. קודם כל, מה מקובל בחברה החקלאית, העתיקה? זה ככה, כן.
ומה
השופט? סבא שלי אמר לי שהוא רק עוצרים שעושים את זה. מה? כן.
נהוג לעשות את הערימה ביום.
נהוג לזרות בקיברות, כן. היום יש רוח, הוא עשה את זה בלילה כאילו השופט ביום.
יכול להיות, אז הבעיה שכל זה, זה לא משכנע. אפילו יבדיחה יותר מזה. חזל אומרים משהו יותר, עוד יותר מוזר. הם אומרים, אני יודע, תודה רבה, רק רגע, אני בכלל פירוש של הגמרא, גמרא זה לא בשני רש"י. ויתב ליבו, אומרים חזל, בדברי תורה. כלומר, הוא אמר וורט, בזמן הרוכב, ואז היא קידש את העסק, ואז ויתב ליבו. יש פה בעיה, זה לא כתוב כל זה, נכון? אז איך להבין? שחזל אומרים דבר שהוא לכאורה איפה חפשן. אומר הרב קוק, באור הקודש, בחלק ג' עמוד שין צדיק ב', אני חושב.
איפה יש אור הקודש?
חלק ג' אני מקווה שאני לא טועה. זה רש צדיק ב' אולי. כן. איזה
עמוד?
רשת הליבט. מה שהתאבון הפשוט של האכילה עושה אצל בעלי חיים כולם ואצל בני אדם בינונים, להמשיך את האדם לאכול, להחזיק את חייו וכוחותיו, נשמע אוכלים, בלחיות. פועל בצורה אצילית וכוח נשגב אצל גדולי הדעה צדיקים יסודי העולם. הם אוכלים, לא בשביל לחיות. החפץ להתאחד עם כל ניצוצי הקודש התמונים בתוך המאכלים. שהשמחה הנשמתית מתעוררת מהאדם האוכל לעומתם. לקבלם אל תוך נשמתו. להוסיף בהם אור וחדוות עולמים. והם בעצמם מוסיפים עוז ושמחה בתנועה גם לפני האכילה. בעת האוכל כבר השמחה, איזה שמחה? שמחה של ההתאחדות עם ניצוצי הקודש, נמצאים במאכל. ואת האוכל כבר השמחה מתנוצצת במעמקים, ובאכילה עצמה היא עולה במעלה יותר עליונה. ויוכל בועז, וישת ויתב ליבו. ויתב ליבו בדברי תורה, שהם הם האכילה והשתייה עצמם, לבאי בסוד השם, וידעי מי דמח ולאו במחור. ומה שאומר כאן הרב, זה שהדברי תורה שחזל אומרים שבועז אמר, זה לא הדברי תורה שהוא אמר באמת, זה הדברי תורה שהוא אכל. הוא אכל דברי תורה כשהוא טעם שם חומוס. זאת אומרת שאצל האנשים האלה אין הבדל בין הקודש לבין החיים. עכשיו, מדוע רש"י אומר שבגלל שהוא שופט ביום, והגמרא אומר בגלל דברי תורה? כי הגמרא ורש"י מתרגמים את המציאות הזאת עבור עולמנו אנו, שמדרגת החיים הזאת נעלמה מן המציאות. אז איך אני יכול להבין מה זה ויתב ליבו? אצלי ויתב ליבו זה דברי תורה. לא יהיה דברי תורה, האוכל סתם אוכל. בסדר? הרב ציודה זצ"ל היה נוהג בליל שבת לא להגיד דברי תורה על השולחן. לא היה אומר דברי תורה, היה מספר סיפורים. למה? כן, כדי שלא תחשוב שהערך של הסעודה מצד דברי תורה שנאמרו בה. מצד עצמה, של הסעודה. טוב, אנחנו כן רואים דברי תורה על השולחן בשבת, כן? לא תחשוב. שני הרב סעודה, זה בסדר. עכשיו, אז זה מסביר מדוע כל הפרשה הזאת, כל כך ארוכה, מדוע הוא מספר כל הדברים האלה. כן. איפה זה? פסוק ממתי. ואתה אם יש לכם עושים חסד ואמת עם אדוני אגידו לי ואם לא אגידו לי ואפנה על ימין ועל שמאל. אז זה מסביר. כי התורה, חזל אמר. בגלל שהתורה מחבבת את דברי אליעזר. מדוע? כי יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. אז רציתי להסביר פה היחס בין השיחה לבין התורה. ויען לבן ובתואל. אז זה אומר אגב, שאם אנחנו לומדים את הדברים האלה, זה סימן שדברים האלה עתידים לחזור אלינו. זאת אומרת, יש השתדלות של איחוד הקודש והחול, זאת מדרגת ארץ ישראל, ובמיוחד בזמן שיבת ציון, כלומר בימינו, הדבר הזה הולך ומתגלה. כן? האיחוד של הקודש והחול. ויען לבן ובתואל ויום. מה זה קודש וחול ביחד? קודש קודש. ויען לבן ובתואל ויאמרו, מהשם יצא דבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. יש פה איזה בעיה, מה פתאום בתואל מתעורר פה, עד עכשיו לא שמענו עליו. לכאורה כל הזמן לבן והאימא של רבקה הם בתמונה, פתאום בתואל נמצא. זאת שאלה שכדי לענות עליה נצטרך קצת יותר הרחבה, וזה יהיה בעזרת השם הפעם הבאה. שלום.